ערב טוב. מספרים שהכומר של העיירה הגיע פעם לרב שהוא רוצה ללמוד גמרא. הוא שמע שהגמרא זה ספר כל כך מחוכם, מחכים. הוא רוצה לקבוע חברותה עם הרב בגמרא. הרב אומר לו, לא, זה לא ילך, גמרא זה ספר עמוק, צריך להחזיק ראש, מהלכים, זה לא בשביל ראש של גוי. הכומר אומר, לא, אני גוי חכם, תנסה, תבדוק אותי, בוא נקבע חברותה, נלמד עמוד אחד, נראה אם עובד או לא עובד. אומר לו הרב, אני אשאל אותך שאלה, אם תדע לענות עליה, סימן שאתה מתאים, קשיר ללימוד גמרא. ובשמחה. אומר לו הרב, שני אנשים נפלו דרך ארובה, לתוך הבית. גנבים פרצו לבית, נכנסו דרך הארובה, נפלו לתוך הבית. אחד יצא שחור, פחם, השני יצא לבן, כמו שלג. מי מבין שניהם ילך להתקלח? הגוי חושב רגע, אומר, ברור, המלוכלך ילך להתקלח, השחור ילך להתקלח, הנקי לא ילך. אומר לו הרב, למה? אולי אין שם מראה, ואז כל אחד מסתכל על השני. הנקי מסתכל על המלוכלך, חושב שגם הוא מלוכלך. המלוכלך מסתכל על הנקי, חושב שגם הוא נקי, אז הוא לא ילך להתקלח, הפוך, אז הנקי ילך להתקלח, המלוכלך לא ילך להתקלח. אומר הגוי, אוקיי, תן עוד ניסיון. שואל הרב שוב, שני אנשים נפלו דרך ארובה, אחד יוצא שחור, אחד יוצא לבן, מי ילך להתקלח? אומר הגוי, הנקי מסתכל על המלוכלך, הולך להתקלח, המלוכלך מסתכל על הנקי, לא הולך להתקלח. אומר לו הרב, למה? אולי יש מראה. ואז כל אחד רואה את עצמו, הנקי רואה את עצמו נקי, לא מתקלח, המלוכלך רואה את עצמו מלוכלך, מתקלח. אומר הרב, אומר הכומר, כבוד הרב, צ'אנס אחרון. שואל הרב עוד פעם, שני אנשים נפלו דרך ארובה, אחד יוצא שחור, אחד יוצא לבן, מי הולך להתקלח? הכומר עכשיו כבר מיומן, יודע הכל, אומר פשוט מאוד, אם יש מראה, הנקי מסתכל רואה שהוא נקי, המלוכלך מסתכל רואה שהוא מלוכלך, אם אין מראה, כל אחד מסתכל על השני ומסיק לגבי עצמו. אומר לו הרב, איזה ראש של גוי יש לך? שני אנשים נופלים דרך ארובה, איך אחד יצא שחור, אחד יצא לבן? אז זהו, זה גמרא, צריך לחשוב מכל הכיוונים, וכל שאלה ששואלים, כל תשובה שעונים, לנסות לתקוף מכיוון אחר. והיום אנחנו גם כן רוצים לנהל שיעור לכבוד חג החנוכה, חג של תורה, נר מצווה ותורה אור, שיעור קצת יותר עמוק מהמסגרת הרגילה, לעסוק באמת קצת בלמדנות, ונעלה את השאלה, אפשר לומר, הכי מפורסמת בתורה שבעל פה. למה אני אומר הכי מפורסמת? כי זו השאלה שיש עליה הכי הרבה תירוצים. שאלה אחת שקשורה לחנוכה, שיש עליה, נכתבו עליה הכי הרבה תירוצים. וזו שאלת הבית יוסף, השאלה המפורסמת, שאלה נורא נורא פשוטה, שכל אחד יכול לשאול אותה בעצמו. חנוכה הוא 8 ימים. למה 8 ימים? למדנו בגן, כי היה להם פח שמן שהספיק ליום אחד, ובפועל הוא דלק 8 ימים עד שהם חזרו עם השמן החדש, אז עשו חג חנוכה 8 ימים לזכר הנס של השמן. שואל הבית יוסף, שאלה מתבקשת. כמה ימים היה נס? 7 ימים. ביום הראשון היה להם שמן גולמי שהם מצאו. הוא לא דלק בנס. הוא דלק באופן טבעי. הנס קרה למחרת. כשהיה להם מספיק שמן היום השני. אז 7 ימים היה נס. אבל ביום הראשון לא היה נס. אז כמה זמן חנוכה היה צריך להיות? 7 ימים. איך חנוכה נהיה 8 ימים? 8 נרות. מנורת המקדש היא 7 נרות. החנוכיה שלנו היא 8 נרות. על שם 8 לילות של נס. לא היה נס 8 לילות, היה נס 7 לילות. מה פתאום עשו חנוכה 8 ימים? יש פה איזה טעות בחישוב. לכאורה. זוהי שאלת הבית יוסף, הוא בעצמו עונה עליה. 3 תירוצים. אחר כך נאספו, יש יהודי... רגע, מעל? אז אוקיי, צריך להבין מה בדיוק היה. במשך השנים נאספו הרבה תירוצים, בסך הכל 500 שנים חלפו מאז הבית יוסף, אבל היה יהודי שכתב ספר עם נר תירוצים, 250 תירוצים הוא אסף. מכל הספרים, 250 תירוצים. אני לא יודע אם הוא הכניס, מתי הוא כתב את הספר, אם הוא הכניס גם את התירוץ של הרבי שנאמר עכשיו או לא. אם הוא לא הכניס, אז יש 251 תירוצים שנאמר עכשיו. אנחנו כמובן נזכיר את התירוץ של הבית יוסף, נזכיר כמה תירוצים אחרים שהובאו בספרים, ובסוף נגיע לתירוץ של הרבי. אז נזכור את השאלה, נשים אותה בצד, למה חנוכה הוא 8 ימים? לכאורה חנוכה צריך להיות 7 ימים, על שם 7 לילות של נס, ולא על שם הלילה הראשון שלא היה בו נס. אבל נתחיל מההתחלה את ההיסטוריה, כדי קצת להיכנס לעניינים. חג החנוכה היה לפני קרוב ל-2,200 שנים, 170 שנה או 180 שנה, אחרי הקמת הבית השני. אנטיוכוס הרביעי מלך אז בסוריה, היה המשפחה הסלאוקית, הממלוכה הסלאוקית שמלכה בסוריה ושלטה גם פה בארץ ישראל, באסיה הקטנה, שלטה באזורים רבים גם פה. בסך הכל היחסים של היהודים עם היוונים היו בסדר. עד אנטיוכוס הכל היה בסדר. אלכסנדר מוקדון, שהקים את מקדוניה, הקים בעצם את ממלכת יוון, היה בסדר גמור עם היהודים. מסופר שהוא הגיע לארץ ישראל, והקוטים יצאו אליו ואמרו לו שיחריב את בית המקדש, זה היה שנים ספורות אחרי הקמת הבית. והקוטים יצאו אליו ואמרו לו שבית המקדש, שהיהודים מתכוונים למלוך בך, הם אוספים את כל הכסף בשביל בית המקדש, הם לא ישלחו לך מיסים עוד מעט. ואלכסנדר מוקדון הגיע לארץ ישראל, ושמעון הצדיק, שהיה הכהן הגדול משערי כנסת הגדולה, יצא לקראתו, והוא אומר, הוא מסתכל על שמעון הצדיק, הוא נהיה חיוור, והוא אומר, היהודי הזה, הזקן הזה, הולך לפניי במלחמות. כשאני מנצח את המלחמות, אני רואה את הדמות של האדם הקדוש הזה מול העיניים שלי. עד היום לא ידעתי מי הוא. הוא הרי כבש כמעט את כל העולם, עד הודו הוא הגיע. אלכסנדר הגדול, כמו שהוא ידוע. הוא אומר, היהודי הזקן הזה הולך לפניי. אז מה פתאום אני אגע בבית המקדש? חס וחלילה. ובאמת גם המלכים שבאו אחריו, אחרי שהוא נפל כבר ממלכת יוון נחלשה והתפצלה בין מלכי בית אלמאי במצרים לממלכה הסלאוקית שישבו בסוריה. נלחמו ביניהם, פעם זה היה יותר חזק, פעם זה היה יותר חזק. ומלכי בית אלמאי היו טובים מאוד עם על ישראל, יש הרי תרגום 70 לשון, תרגום התורה ל-70 לשון, לתלמאי מלך מצרים. הבעיה הייתה כשאנטיוכוס אחרי בערך יותר מ-150 שנה אחרי אלכסנדר מוקדון, אנטיוכוס הרביעי, היו כמה אנטיוכוס, עלה לשלוט שם בסוריה, וגם שלט בארץ ישראל, והוא שינה את הגישה. הוא החליט שהוא כופה את התרבות של יוון, את התרבות ההליניסטית. הם התחילו הרי, אלכסנדר מוקדון והיוונים בעקבותיו, הפכו להיות מעצמת תרבות, מעצמה חומרית של פיתוח הגוף, של תחרות, של אולימפיאדות, של אריסטוקרטיה. הרבה הרבה חוכמה הייתה להם. אבל ככה, מי שרצה, הצטרף, מי שלא רצה, לא הצטרף. אנטיוכוס החליט שהוא כופה בכוח את התרבות ההליניסטית בארץ. וזה לקח כמה שנים מאז שהוא התמנה, ולאט לאט הוא לחץ יותר ולחץ יותר, והוא פרסם סדרה של גזרות שמד. דבר ראשון, הוא אסר את הקרבת הקורבנות בבית המקדש. הוא לא החריב את בית המקדש. הוא לא הפסיק את ה... לא אכפת לו שיסתובבו שם, שיהיו שם. אבל הוא הקים שם מזבח לעבודה זרה ולאותו אליל שהוא עבד אליו, ושיקריבו קורבנות גם בשביל האליל הזה. מעבר לזה הוא אסר לשמור שבת, למול את הילדים, כשרות, סדרה של גזרות שמד. וחוץ מזה הוא הקים בירושלים גימנסיות, תיאטראות, הוא עשה תחרויות, הוא קרא לירושלים אנטיוכיה, הוא מאוד כיבד את ירושלים, הוא הבין את הערך של העיר הזו. ולאט לאט זה נהיה יותר לוחץ ויותר לוחץ, ועד שבשלב מסוים יהודים לא יכלו יותר, במשפחת חשמונאי, מתתיהו הזקן, החליטו שהם יוצאים נגדו למרד. יש הרבה פרשנויות, למה, מה הקש ששבר את קו הגמל, מה פתאום הם יצאו נגדו למרד, הוא שלט בירושלים לפחות 15 שנים, עד שהם יצאו למרד. יש אומרים שזה בגלל שהכריחו את מתתיהו להקריב חזיר לעבודה זרה, יש אומרים שהייתה אישה שהייתה צריכה למול את הילד, ולא נתנו לה למול את הילד, אז היא מלה את הילד וקפצה איתו מהחומה של ירושלים, ביחד עם התינוק, וזה זעזע את ירושלים. יש עוד כמה הסברים שמובאים. איך שלא יהיה, אם מתתיהו הזקן כינס את חמשת ילדיו, הודיע, אנחנו יוצאים למלחמת גרילה נגד היוונים, נגד החבר'ה האלו של אנטיוכוס ששלטו פה בארץ. המלחמה נמשכה 3 שנים ו-8 חודשים, ואחרי קרוב ל4 שנים הם ניצחו אותם והצליחו לגרש אותם מהארץ. אז זה היה בעצם מלחמה שהתנהלה ביערות, בין הערים של מודיעין. זה לא הייתה מלחמה רגילה של צבאות מרוכזים נגד צבא גדול, וככה הם הצליחו לאט לאט לדחות אותה מהארץ, במלחמת גרילה כזאת של עוד הרוג ועוד הרוג, עד שהיוונים נשברו ועזבו פה את האזור. שוב, זה לא היה כל כך היוונים, זה יותר הממלכה הסלאוקית, זה כבר היה פלג בתוך הממלכה היוונית, והם עזבו את הארץ, ובדיוק בחפי או בחפדלת, עוד רגע נדבר על זה, הסתיימה המלחמה, הצליחו לחזור, חפי בכסלב, הצליחו לחזור לבית המקדש, לתאר אותו, ולהחזיר את העבודה לשם. אז זה הנס הראשון שאנחנו חוגגים בחנוכה, על שם ניצחון המלחמה, מעטים ביד גיבורים, רשעים ביד צדיקים, גם בסך הכל אנשים ספורים, דוד מול גוליאת, צבא קטן שניצח את הצבא הגדול, את הממלכה הגדולה, הצליחה להבריח אותם מארץ. הנושא השני זה הנושא של נס פך השמן, שזה הדבר בפני עצמו. נסיים אולי עם נס המלחמה. המלחמה הסתיימה לדעה אחת, שזה מחלוקת הראשונים, בכף ד', ככה רמב״ם סובר, ובכפי חנו כפי. זה היה יום המנוחה הראשון. ואת החג קבעו ביום המנוחה הראשון, כמו בפורים, שי"ד זה יום המנוחה לאחר הניצחון. אז זה הדעה הראשונה, שחנוכה זה חנו כפי. יש אומרים שהמלחמה הסתיימה בכפי. אז מה זה חנוכה? המילה חנוכה היא משורש אחר על שם חנוכת המזבח. המאירי נדמה לי, זה מחלוקת הראשונים החשובים, נדמה לי, המאירי ביניהם, יש עוד. שאומרים שחנוכה, ביום הזה הם סיימו, סליחה, לא חנוכה, ביום הזה הם סיימו, אז מה זה חנוכה? זה מילה אחרת, זה על שם חנוכת המזבח. מה שקרה שהם הגיעו לבית המקדש, הם ראו שהמזבח מחולל, הקריבו עליו קורבנות של עבודה זרה, אז הם בנו מזבח חדש וחנכו אותו. אז ביום שחנכו אותו, אז הם קוראים לזה חנוכה. מאוד מעניין, לפי הדעה הזו השנייה של המאירי, שהמלחמה הסתיימה רק ביום קפה, ובאותו יום הם הדליקו נרות. צריך לומר שהם הדליקו נרות ביום, בפעם הראשונה, לא בליל קפה כמונו, כי המלחמה הסתיימה בקפה ואנחנו כבר מתחילים לחגוג בקפה. זאת אומרת שכבר באותו יום היה היום הראשון של נס פך השמן, היום הראשון שהם הדליקו את החנוכיה. סתם, מאמר המוסגר. הנס השני היה נס פך השמן, שהוא בעצם הנס העיקרי שמוזכר בגמרא. הנס שניצחון המלחמה בכלל לא מוזכר בגמרא, לא מוזכר במשנה. רבי יהודה הנשיא לא הכניס אותו בכלל במשנה, זה רק הרמב״ם כותב עליו. הנס שמוזכר בגמרא, וזה הנס העיקרי, שעל שמו אנחנו עושים את החנוכה, את הדלקת הנרות, זה הנושא הזה של נס פך השמן. נקרא בפנים, אולי אני במובא אחד, עמוד 41. מהו חנוכה? מהי חנוכה? הגמרא מפורסמת במסכת שבת, שעליו אמרו חז"ל, כי מחפי בכסלב, 8 ימים שלא מספידים ומתענים בהם. מה זה החנוכה הזה? מה גרם את החג הזה? אז הגמרא מספרת, כשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו 8 ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעה. אז זה הנס השני, מצאו פח אחד קטן, הוא היה יכול להספיק ליום אחד, לפי שקראנו בגמרא הוא היה יכול להספיק ליום אחד, והוא בפועל דלק 8 ימים. מה החישוב של 8? יש שני הסברים מפורסמים. הסבר אחד שאומר שבשביל ללכת לעשות שמן חדש לקח 8 ימים, 4 ימים הלוך, 4 ימים חזור, עד שהלכו איפה שהיה זיתים, בירושלים לא היו מטעי זיתים. וההסבר השני, שהכהנים היו טמאים, כולם היו טמאים מתים, אז הם לא יכלו למסוק שמן חדש. 7 ימים טהרה מטומאת מת, נטהרו, וביום השמיני הלכו ועשו שמן, עד שחזרו, היה יום התשיעי. אז 8 ימים עד שהיה שמן חדש להדלקה. ואחרי 8 ימים כבר הדליקו בשמן טבעי. אז 8 ימים הם חיו מהנס הזה של נס פך השמן. עוד אמר המוסגר, לפני שניגש הלאה, מה עם החשמונאים? מה היה איתם ההמשך? סתם, המילה חשמונאים, איפה היא באה? המילה חשמונאי זה המשפחה של מתתיהו. זה הייתה שם המשפחה שלו, חשמונאי. זה המשפחה שלו. הילדים שלו, יהודה, כבר קרא לעצמו יהודה המכבי. יש אומרים על שם שהכידונים שלהם, היה כתוב עליהם מי כמוך באלים השם. הכל בנים, שם המשפחה שלהם, כבר יש לזה עדויות, גם מדורות לפני זה היה חשמונאי. לאן הם הלכו? לאיפה הם נעלמו? אז מאוד מעניין, בראשונים יש הרבה טוענים, הרעבד כותב את זה ועוד כותבים את זה, שדעת חכמי ישראל לא הייתה נוחה מהם. הסוף שלהם היה טרגי. הם הלכו בירושלים 100 שנים, הם בעצם החזירו את שלטון ישראל. עם ישראל לא שלט בירושלים מחורבן הבית הראשון. הם הלכו בעצמם, ובמשך 100 שנים, הסוף שלהם היה מאוד טרגי, כמו שהגמרא מספרת, שהורדוס הגיע לכבוש את ירושלים, הוא הרג את כל צאצאי החשמונאים שהיו, כי הוא היה אדומי עבד, הוא פחד שאם הם יחיו אז ידחו אותו מירושלים. אז הוא הרג את כל צאצאי החשמונאים, נשארה רק אחת, מרים החשמונאית, הוא התחתן איתה, נולדו לו ממנה 3 ילדים, הוא הרג את 3 הילדים ואותה, וממש לא נשאר אף אחד מהם, עד כדי כך שהגמרא אומרת שאם יבוא אדם ויאמר שהוא מגזע החשמונאים, דע לך שהוא מגזע הורדוס, שהוא עבד. כי לא יכול להיות, מהחשמונאים לא נשאר אף אחד. אז הראשונים מסבירים שזו הייתה קפדה על מה שהם עשו, על כך שהם לקחו את השלטון בירושלים. כי השלטון בירושלים שייך למלכי בית דוד, הם היו כהנים מזרע לוי, משבט לוי, והיה אסור להם למלוך. זו אגב הסיבה, יש אומרים, שהגמרא לא מזכירה את נס המלחמה, למרות שזה נס עצום, רק הרמב״ם מזכיר אותו. אומרים למה? כי רבי יהודה הנשיא, שהיה משבט יהודה, הם לא מחה להם. לכן חס על כבוד אבותיו משבט יהודה, ולכן הוא לא הכניס במשנה את נס ניצחון המלחמה. במשנה יש תנו רבנן מאי חנוכה, נס פך השמן. לא היה רבים בעד מעטים, לא היה זדים עד עוסקי תורתך. זה רק הרמב״ם כותב את זה, אולי נקרא את זה. מאיפה אנחנו יודעים את סיפור המלחמה הזה מהרמב״ם? המובאה השנייה במובאה אחד. כשמלכי יוון, זה הרמב״ם בהלכות חנוכה, כשמלכי יוון גזרו על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ומצוות, עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם והצילם, וגברו בית חשמונאי הכהנים הגדולים, והרגום והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים. תראו את ההדגשה, מלך מן הכהנים. מה זה מלך מן הכהנים? כהן מן הכהנים ומלך מהישראלים. אבל זה מה שהם עשו, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. אז אם כן, אז שני ניסים יש לנו בחנוכה, נס ניצחון המלחמה ונס פך השמן. אם נחלק את זה בתזכורות שאנחנו עושים, נס ניצחון המלחמה אנחנו מזכירים בתפילה, הלל והודעה, על הניסים, בימי מתתיהו, לא מזכירים בכלל את נס פך השמן, ונס פך השמן זה בהדלקת נרות חנוכה, ששם אנחנו, זה על שם, נס פך השמן. אוקיי, יפה מאוד. ופה אנחנו מגיעים לשאלה שבה פתחנו, שאלת הבית יוסף, איך מנס פך השמן נהיה חג של 8 ימים, כאשר נס פך השמן היה לכאורה רק 7 ימים. ביום הראשון היה להם פך אחד של שמן, שהגמרא אומרת שהוא הספיק ליום אחד, הכל טבעי, הכל יפה, אז היו צריכים לחגוג רק את 7 הימים הבאים שבהם נעשה נס, והשמן לא קלה. מה קורה פה? לפני שניגש לתירוצים של בית יוסף, נגיד כמה תירוצים מאוד פשוטים. יש אומרים שהיום הראשון זה באמת לא היה על פך השמן. למשל, זה היה על חנוכת המזבח. זה היה יום שמחה על חנוכת המזבח. יש אומרים שהיום הראשון היה על נס ניצחון המלחמה. הגיוני? לקבוע יום אחד נס ניצחון המלחמה. ואחרי זה עוד 7 ימים על נס פך השמן. יש אומרים תירוץ מאוד יפה שצריך לתקן בגמרא. שהאמת היא שפך השמן לא הספיק אפילו ליום אחד. שכשהגמרא אומרת, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, צריך לקרוא, ולא היה בו אפילו להדליק יום אחד. האמת היא שפך השמן היה כל כך קטן, שהוא לא הספיק אפילו, לא היה בו מספיק אפילו לכמות של יום אחד. אז כבר ביום הראשון היה נס. הנס לא התחיל ביום השני. הוא התחיל בזה שהוא לא קלה ביום הראשון אחרי שעה של הדלקה. כך יש מסבירים. יש כל מיני תירוצים פשוטים, ממש, בכל... רגע, זה כבר הבית יוסף, כן, אז רגע. אז זה בכל חלקי התורה באמת 250 תירוצים בכל הסוגים, בפשט, ברמז, בדרוש, בסוד, כל אחד יכול לבחור. אבל אנחנו כמובן נגיד את התירוצים של הבית יוסף, שהוא הרי התחיל את העניין והוא שאל והוא תירץ, שניים מתוך התירוצים שלו. הוא אומר 3, נזכיר 2. התירוץ הראשון שהוא אומר, אולי לפני זה, בוא נשאל את עצמנו, סתם, באופן הגיוני, שמענו את זה מהגן שהיה נס פך השמן. איך זה בדיוק היה? סתם, בוא רגע נחשוב. מה היה? הם שמו, נאמר שהם שמו כמות מנה, נאמר שהיה להם מספיק, בית יוסף לא מזכיר משהו אחר, היה להם מספיק כמות, מילו את הכוסיות, את הכוסה אחת בשמן. מה קרה? במשך ההדלקה השמן ירד? במשך הלילה, היו כהנים בבית המקדש עד הבוקר, השמן ירד? מתי התחיל הנס? השמן ירד ולמחרת בבוקר כשהם באו, מה היה? היה ריק שם? ובלילה כשבאו להדליק פתאום מישהו צעק, אוי ווי, השמן התמלא? איפה בדיוק קרה הנס הזה? שהשמן לא נגמר. מה זאת אומרת? זה גוף, זה מה שבית יוסף מסתפק. מה פירוש לא קלה? הוא לא ירד בכלל? לא, אז הבית יוסף לא אומר כך. הוא לא אומר. הוא אומר שתי אפשרויות. שתי אפשרויות אומר. אפשרות אחת הוא אומר, אפשרות הראשונה הוא אומר, שהשמן ירד כל הזמן. היה צריך להיגמר. הם הלכו לישון בידיעה שנגמר להם השמן. אין יותר שמן. למחרת בבוקר הם הגיעו, שמן. צנח מהשמיים בכוסית שמן. ולא כוסית, אלא שתי כוסיות. זה תירוץ ראשון. מובא 2, הבית יוסף המפורסם, שהוא באמת מתחיל את כל העניין. איקה למידק, 100%. למה קבעו, שואל הבית יוסף, חטא ימים? דכיוון ששמן שבפח היה בו כדי להדליק לילה אחד, נמצא שלא נעשה הנס, אלא בזין אלות הבאים. יש לומר, שבלילה ראשון נתנו כל השמן בנרות ודלקו כל הלילה. מה פירוש דלקו? הם קלו. ובבוקר מצאו הנרות מלאים שמן, וכן בכל לילה ולילה. הם הלכו לישון בידיעה שנגמר השמן, אין שמן. באו בבוקר, הכוסות מלאים שמן. באיזשהו שלב בזריחה, כמו המן, ירד עם הטל, ירד שמן מהשמיים ומילא את הכוסיות. אז עכשיו, וזה כבר קרה להם בבוקר הראשון, אז כבר בבוקר הראשון הם ראו את הנס הזה. אז זה התירוץ הראשון של הבית יוסף. תירוץ שני זה מה שאתה אמרת, שלא. שהנס התחיל כבר בלילה הראשון בפשטות. מלכתחילה הם שמו רק שמינית. כשהם ראו את כמות השמן שיש להם ביד, הם הבינו שהולך למחר לא יהיה להם. אז הם שמו רק שמינית, הם חילקו את הכמות של השמן לשמונה חלקים ושמו רק שמינית. זה היה צריך להיגמר אחרי שמינית מהזמן. אם זה דולה ככה כרגיל 12 שעות עד הבוקר, אז זה, בפועל זה נגמר אחרי, זה היה צריך אחרי שמינית מהזמן להיגמר. בפועל השמינית הזאת דלקה כל הלילה. אז זה היה נס איכותי. התירוץ הראשון אומר שזה היה נס כמותי. השמן נגמר ובבוקר התמלא מחדש. התירוץ הראשון אומר, השני אומר שזה היה נס איכותי. הם שמו שמינית מהכמות, והשמינית הזאת בערה כמו כמות שלמה. רק בשביל להקל את העניין, הרבי מביא סיפור, דוגמה מההיסטוריה לכל תירוץ של הבית יוסף. התירוץ הראשון שאומר שהיה נס כמותי, שהשמן התמלה שוב בבוקר, אצל מי זה היה? אצל אלישה. אצל אישה אחת מנשי בני הנביאים. היא באה ואומרת לו לאלישה, שבעלי עובדיה מת, והשאיר לי חובות גדולים, הוא היה מלווה בריבית בשביל להחזיק את בני הנביאים שברחו, והשאיר אותי עם חובות. הוא אומר לה, תסגרי את הדלת. אגב, מפה זה המקור של אחד המקורות, שאין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. הוא חשש מעין הרע. אמר לה, תסגרי את הדלת שאף אחד לא ידע מהנס הזה, ותתחילי, כלים ריקים אל תמעיתי, תמלי כלים, תוציא את כל הסירים שיש לך בבית, ותתחילי לשפוך. יש לך כאן בקבוק אחד שמן, תתחילי לשפוך. שפחה, שפחה, השמן לא נגמר. לעוד כלי, לעוד כלי, לעוד כלי, לעוד כלי, לעוד כלי, נס כמותי, השמן לא נגמר. אומר הבית יוסף בתירוץ הראשון, זה מה שהיה בבית המקדש. הם שפכו שמן בלילה הראשון כמות מלאה, עד בבוקר התמלא עוד פעם. בא אלישע הנביא בלילה בחלום, מילא להם עוד פעם. בנוגע לתירוץ השני, שזה היה נס איכותי, איפה מצאנו דבר כזה בהיסטוריה, של כמות מועטה דלקה לימים רבים? אצל שרה אמנו. באוהל, אחד אצל שרה ואחר כך אצל רבקה, היא הייתה שמה כמות שמן שדולקת לחמש שעות, כמו כולנו, בערב שבת, והנר דלק מיום שישי ליום שישי, שבוע ימים. נס איכותי בשמן. אז זה אם כן שני התירוצים של הבית יוסף. אז יש לנו שני תירוצים יפים של הבית יוסף, אז איך נהיו 250? מה רע בתירוצים האלה של הבית יוסף? למה צריך להביא כל כך הרבה אחרים? כי בעצם שני התירוצים האלו בעייתיים. כשאתה קצת חושב, אתה רואה שמבחינה הלכתית, הבית יוסף עצמו ידע, הוא הביא תירוץ שלישי. שני התירוצים בעייתיים. התירוץ הראשון שאומר שהם מילו, זה נגמר, ובבוקר גילו שמן חדש. זה בעיה. כי מה יוצא? שבבוקר הם הדליקו בשמן של נס, לא בשמן זית. שמן שירד מהשמיים, כמו הטל. לפי התורה צריך להדליק נרות בשמן שמן זית זך שדלק על שגדל זיתים שגדלו במטעי זיתים ומסקו אותם ועשומים מהם שמן. אבל אם השמן נגמר, אם תגיד שהוא לא נגמר כמו שדוב אמר וזה מה שהרבי אומר, בבקשה. אבל אם אתה סובר כמו בית יוסף שהוא נגמר ובבוקר ירד מהשמיים שמן חדש, זה כבר נס, זה לא טבע, זה לא שמן זית, זה מאוד יפה, אבל זית זה לא, זה הרבה דברים אחרים, זה שמן נעלה, זה שמן של מלאכי השרת, שאיתו הם מדליקים נרות שבת, אבל זה לא שמן זית. סתם, רק לחבבות הדמילטה, שבוע שעבר היה יוטט כסלב, אז מסופר על אדמור הזקן, כשהוא היה במאסר, לקחו אותו לחקירה, וזה היה בלילה, הוא רצה לקדש את הלבנה. אז הוא ביקש מהפקיד שיעצור את הספינה, מהקצין שמוליך את הספינה, שיעצור אותה. אז הפקיד לקצין לא רצה לעצור אותה, אמר לו, פה אתה אסיר, פה אתה מקבל הוראות, לא נותן הוראות. אז הוא אמר לו, אתה לא רוצה לעצור אותה, אני אעצור אותה. והוא עשה נס והספינה לא זזה. אוקיי, הקצין מאוד מאוד התפעל מזה, והרבי אמר לו, אוקיי, תוליך את הספינה. אחרי שהוא המשיך להוליך את הספינה, הרבי אמר לו, עכשיו אני מבקש ממך שתעצור את הספינה, כדי שאני אוכל לברך קידוש לבנה. אחרי שהקצין ראה שמדובר באיש קדוש, הוא כמובן כבר ציית לו. והוא עצר את הספינה, והרבי עמד וברך קידוש לבנה, ואחרי זה הרבי ברך אותו באריכות ימים, ומסופר שהוא תלה את אצלו במשרד, את ההבטחה של הרבי, והוא באמת העריך מאוד מאוד ימים. אז הרבי שואל, למה הרבי עשה פעמיים? פעם אחת הוא עצר בעצמו. כן, אז הרבי שואל, למה פעמיים? פעם אחת הוא עצר את הספינה בנס, אבל הוא לא ברך. ביקש מהקצין שיעצור את הספינה מרצונו, ואז ברך. אז הרבי אומר, כי מצווה מקיימים בדרך הטבע, לא באופן של ניסים. מצווה זה המעמד שיהודי עושה מעצמו. הרבי מתרץ לפי זה שאלה מאוד מאוד יפה בפרשת וירא. הקדוש ברוך הוא בא לברך את אברהם, לבקר את אברהם אבינו ביום השלישי למילתו. ואפשר להבין שכשהקדוש ברוך הוא בא לבקר, אומרים כל המפרשים, הוא מרפא אותו. נשאלת השאלה, למה הוא לא בא ביום הראשון? למה אברהם אבינו צריך שלושה ימים לסבול? יהודי בן 99 מסכן, כאבים של ברית, וביום השלישי הקדוש ברוך הוא בא לבקר, תבוא ביום הראשון. אז שיבוא ביום ראשון, מלכתחילה, לא יום שלישי. הוא ירפא אותו כבר מלכתחילה. אז הרבי אומר דבר מדהים. אברהם אבינו לא רצה לקיים מצווה על ידי נס. הוא רצה לקיים מצווה כמו בדרך הטבע. צריך לסבול מברית, אז נסבול. מה זה, יהודים לאורך כל הדורות יסבלו? ואברהם אבינו יעשה מצוות כזה חצאי עבודה? מיד אחר כך הקדוש ברוך הוא בא וירפא אותו? לא. דרך
הטבע...
מאה אחוז, בוודאי, נכון, נכון, בוודאי, מעשה אבות סימן, אתה צודק, מעשה אבות סימן לבנים. אומרים שאברהם אבינו, למה הוא לא מעל את עצמו עד גיל 99, כן, על השאלה הזאת יש גם 250 תירוצים. אבל אחד התירוצים, הוא רצה לתת כוח לילדים שלו, שעולים, אנשים שבמסירות נפש ימולו את עצמם בגיל מבוגר, הוא רצה לתת להם כוח לזה. הנה, אני מעלתי את עצמי בגיל 99, לאורך כל הדורות יהיו יהודים במסירות נפש שימולו את עצמם כמוני. גם זה קשור לעוד עניין מאוד יפה, שאולי באמת צריך לדבר עליו בפני עצמו. יש כתוב באריזל, בטעמי המצוות, רב חיים ויטל כותב, שאריזל לא התמקח על מצווה. הוא מביא שני דברים מה היה שם. פעם אחת הוא אומר שאריזל לא התמקח על מצווה. הוא בא, קנה את רוג, אמרו לו 100 דולר, שילם 100 דולר. פעם אחת הוא כותב שלפעמים הוא היה מניח את הארנק שלו על השולחן, ואומר, תיקחו כמה שאתם רוצים. הוא לא היה מתמקח על מצווה. הגמרא מספרת על רבן גמליאל, נדמה לי, שהוא פעם קנה את רוג ב-1,000 זוז. הייתה שנת בצורת, היה מאוד יקר את רוגים, אז הוא קנה בסכום עצום, סכום אדיר, להודיע כמה מצוות חביבות על ישראל. זאת אומרת, הרעיון הזה שמצווה צריכה לבוא בדרך הטבע. בלי להתווכח, אתה אריזל, בטח הסוחרים, ישמחו לתת לך שתברך על האתרוג שלהם. אבל אין דבר כזה. על מצווה צריך לשלם, מצווה לעשות בדרך הטבע, שזה יבוא מצדך, מצד למטה. צריך לבסוק את הזיתים בידיים. אז התירוץ הראשון של הבית יוסף, נחזור לענייננו, שאמר שהם, השמן בא בבוקר מהשמיים, זה תירוץ לא דחוק, אבל זה תירוץ בעייתי מבחינה מסוימת, כי יצא שהם הדליקו בנס, ולא בשמן זית שנעשה בידי אדם. התירוץ השני הוא בוודאי תירוץ בעייתי. ששמו רק שמינית, זה ממש תירוץ בעייתי מבחינה הלכתית, כי צריך למלות את כל הכמות. זה אחד מההלכות הבסיסיות בהדלקת המנורה, שצריך למלות את כל הכמות. אז מה, הם עשו בדיעבד?
אבל עצם זה שזה יספיק, לא מספיק?
הם לא ידעו שזה יספיק, הם ידעו שיהיה להם נס. אז הם מלכתחילה עשו... אם אדם יעשה את זה... ואם נעשה נס פעם אחת, זה אומר שיעשה פעם שנייה? שביעית, שביעית הכמות לשבע, כן. אז לא, השבע היה צריך להספיק לשמונה ימים עד שיגיע השמן חדש. וכל אחד שביעית, אבל זה חלקי שמונה, כדי שיספיק להם לשמונה ימים. כי ידעו שעד שיגיע השמן חדש זה שמונה ימים. אוקיי, אז פה הרבי בא ואומר תירוץ מאוד מאוד יפה, שבאמת מצליח לשלב את שתי הקצוות האלו. גם לומר שהם שמו כמות שמן מלאה, וגם לומר שהם הדליקו בשמן זית. איך? פשוט מאוד, כמו שאתה אמרת. הם מילאו את כל הכמות, אבל השמן מלכתחילה לא קלה. היה פה נס מאוד מאוד מיוחד. מצד אחד האש בערה מכוח השמן באופן טבעי, אבל זו הייתה אש שאוכלת ואינה, שבוערת ואינה אוכלת. איפה היה דבר כזה בהיסטוריה? בסנה. אומר הרבי, זה כבר קרה. והמדרש אומר שזה אש, זה כוח של אש רוחנית. אש של הקדוש ברוך הוא היא אש שלא מחלה. אש... לא, אז... בסדר, האש הייתה לא טבעית, הבערה, הרבי אומר שהבערה הייתה טבעית, זה שהיא לא קילתה זה היה ניסי, אבל זה לא בעיה, זה כבר שלילה. הדלקה שלה הייתה טבעית מכוח השמן. התכונה הזאת שהיא מחלה את השמן, זה לא היה, זו תכונה נוספת, זה לא היה. אז השלילה הייתה ניסית, אבל החיוב היה, העניין החיובי היה טבעי. אז זה מה שהיה אצל משה רבנו, הוא יוצא למדבר, הוא רואה את הסנה בוער, האש בוערת והסנה איננו קל. אומר המדרש, זה אש רוחנית, אש של מעלה, היא לא לוקחת, היא רק נותנת. היא חיה ממך ולא לוקחת ממך כלום. וזה מה שבבית המקדש. האש בערה מכוח השמן, באופן טבעי, אבל התכונה הנוספת שיש באש, שהיא צריכה לחלות, זה לא היה בה. אז זה שהשמן היה קיים, בפועל, לילה אחרי לילה, זה היה אותו שמן, כמו בלילות הקודמים, הוא היה צריך להתקלות, זה לא קרה. נקרא את זה בדוגמה הזאת של הסנה במובא 3. וירא והנה הסנה בוער כאש, מכאן אמרו אש של מעלה שורפת ואינה אוכלת. ולמה הראה לו הקדוש ברוך הוא בעניין הזה? סתם, זה מדרש שקשור ליציאת מצרים. מה הקדוש ברוך הוא, מה היה הסמל שהאש בערה ולא אכלה? לפי שהיה משה מחשב בליבו ואומר שיהיו המצרים מחלים את ישראל, לפיכך הראה לו הקדוש ברוך הוא אש בוערת ואיננה אוכלת. אמר לו, כשב שהסנה בוער באש ואיננו קל, כך המצרים אינם יכולים לחלות את ישראל. הם יכולים להקות ולהקות, אבל הם לא יוכלו לחלות. וזה מה שהיה בנרות המקדש, אומר הרבי, מצד אחד האש בערה באופן טבעי מכוח השמן. מצד שני, התכונה הנוספת שיש באש, שהיא אמורה לחלות, זה לא היה בה. אז השמן שהיה מחר, הוא שמן זית, שמן שיהודים עבדו עליו, הוא היה אמור להתקלות ולא התקלה. בסדר גמור, היה בו נס. והרבי מחדד מאוד מאוד את העניין הזה, ואומר שהתירוץ הזה מגדיל את הנס. זה אומר שזה הנס שהתחדש בכל רגע ורגע. כל רגע, מצד אחד זה בער באופן טבעי, טבע ולא טבע ביחד. מצד אחד זה היה צריך לחלות את השמן ולא קילה. אמור לחלות ולא קילה, אמור לחלות ולא קילה. כל רגע מחדש נס מתחדש. איפה היה דבר כזה בבית המקדש? מקום הארון, אינו מן המידה. מצד אחד היה פה ארון של 2.5 אמות, שתופס מקום, ומצד שני לא תפס מקום. נס שהתחדש בכל רגע ורגע, טבע ולא טבע ביחד. זה מה שהיה בנרות המקדש. מצד אחד האש בערה באופן טבעי, אבל לא קילתה באופן לא טבעי. טבע ולא טבע ביחד, נס שהתחדש בכל רגע ורגע. ואז אומר הרבי מוציא מזה בעצם, שאצל החשמונאים היה נס שלא היה כמור בכל הדורות. לא נס שקרה פעם אחת ואחר כך הפיק. נס שהתחדש במשך 8 לילות בכל רגע ורגע. האש ברה באופן טבעי, הייתה אמורה לחלות את השמן ולא קלטה. כל הזמן טבע ולא טבע ביחד, זה היה אצלם 8 לילות, הם זכו לגילוי של נס כזה. עכשיו, אני רוצה קצת מבחינה רעיונית, נעזוב רגע את הלמדנות הזו, עם זה סיימנו. מבחינה רעיונית על הרעיון הזה, הנס הזה של חנוכה, כמו שרבי שלמה הזכיר, כל העניין הזה של הנס של החשמונאים הוא מאוד לא מובן. לכאורה זה נס מיותר לגמרי. כל נס פח השמן זה נס מיותר לגמרי. כי מבחינה הלכתית, טומאה הותרה בציבור. אם כל עם ישראל טמאי מתים, כולם היו במלחמה, כולם לא עלינו נדבקו בחיילים מתים, והיו נגעו באיברים וכולי ונטמעו, אפשר להקריב קורבן פסח בטומאה, היו יכולים להדליק את השמן, גם שמן טמא היו יכולים להדליק. מה זאת אומרת? לו יצויר שלא היה קורה הנס, דלק השמן כל הלילה נגמר, הם מגיעים ביום השני רוצים להדליק ואין עוד שמן, הם יכולים לקחת שמן טמא ולהדליק בו, כי טומאה הותרה בציבור. אם כל הציבור טמא, מותר להדליק בטומאה. אז למה בכלל נעשה להם הנס הזה? למה נעשה להם נס פח השמן? ועוד נס כזה גדול, שנס מתחדש בכל רגע יותר גדול ממלחמת ישראל, מלחמת עמלק. נס כל כך גדול, במקום מיותר, במקום שלא צריך אותו בכלל. מה זה השילוב הזה? הם יכלו להדליק בשמן טמא, והקדוש ברוך הוא הולך ועושה להם כזה נס 8 ימים שלא היה בו צורך לכאורה. ולא עושה ניסי נגלה, לא עושה עובד ניסי למיגנה, לא עושה ניסים בחינם. מה זה הדבר הזה? נס כל כך גדול במקום שלא צריך אותו. לא חביבות חד פעמית, 8 לילות עד שיגיע שמן חדש. שיגיד להם, תדליקו בשמן טמא, מה קרה? זה מותר על פי הלכה. אתה סובר שבמצבים דחוקים אפשר לקבל החלטות מהר, נכון? אז זה מותר, אז מה? אז הרבי, יש מכתב של הרבי משנת תש"ד, מכתב עוד לפני שהוא נהיה רבי, הוא מאוד מאוד מעריך בעניין הזה, והוא אומר, רעיון מאוד מאוד חזק שנותן אור על הימים של חנוכה. הוא אומר, קדוש ברוך הוא עשה להם נס מיותר, כי הם עשו, החשמונאים עשו דבר שהם לא היו צריכים לעשות אותו. הם לא היו חייבים על פי הלכה ללכת למלחמה. מלחמת החשמונאים זה מלחמה יחידה בהיסטוריה של עם ישראל שהייתה על עניין של תורה ומצוות. למה הם הלכו למלחמה? כי יקר להם הכבוד של בית המקדש. יקר להם שבני ישראל לא יכולים לקיים מצוות. לא הייתה עוד מלחמה כזאת בהיסטוריה. כל המלחמות של עם ישראל הן מלחמות לאומיות. באו הרומאים, רצו לכבוש את ירושלים, באו הבבלים, רצו לכבוש את ירושלים, כל הממלכות שמלכי יהודה וישראל, הם נלחמו איתם. סכנת הגוף, רוצים לכבוש אותך, יקחו גברים ונשים לעבדים. זה מסוכן. הבא להורגך, שכם להורגו, צריך ללכת להרוג חזרה. אנטיוכוס לא נגע בלאומיות של ירושלים. שיהודים יעשו מה שהם רוצים. לא הפריע לו, להפך, הוא פיאר את ירושלים, הוא בנה גימנסיות, הוא קרא לאנטיוכיה, הוא מאוד יקר את העיר הזאת. הוא לא פגע באנשים לרעה. מה שהוא רצה זה שיפסיקו לשמור מצוות. חלק מהמצוות על כל פנים, את המצוות החוקתיות שלא מובנות בשכל. מה? אין מלחמה כזאת, על פי הלכה, אם אדם רוצה לאנוס אותו... מה זאת אומרת? אז אתה צריך להרג ואל יעבור. אתה לא צריך ללכת נגדו להרוג אותו. רגע, רק שנייה, אני רק... זה מה שהם עשו, אבל על פי הלכה, אם בא גוי ואונס אותך חלילה לקיים עבירה, לעבור עבירה, אתה צריך, אם זה מהשלוש עבירות החמורות, צריך להרג. אתה לא צריך להרוג אותו, ללכת נגדו למלחמה. אין דבר כזה. לא, אם זה, שמה לא היה דבר כזה. על פי הלכה, אם אדם בא לאנוס אותך לעבור עבירה, אתה לא צריך לצאת נגדו למלחמה. אז בבקשה, אז אם הוא היה בא להרוג את מתתיהו, הוא היה הורג אותו. בורג אותו חזרה. אבל לצאת למלחמה כזאת, להוציא אותה מירושלים? לא הייתה עובדה, לא הייתה עוד בהיסטוריה מלחמה של עם ישראל על תורה ומצוות. מלחמה שהיא כל כולה רוחנית. הם היו קנאים על הכבוד של בית המקדש. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם עושים דבר שאתם לא חייבים? אני אעשה דבר שאני לא חייב. אתם נתתם יותר ממה שאתם חייבים? אני אתן יותר ממה שאני חייב. הלכתם, נלחמתם על הכבוד של בית המקדש? אני אעשה לכם נס 8 ימים, למרות שלא צריך את הנס הזה. ודאי למעליותה. ולכן גם כן אומר הרבי, אנחנו עושים מהדרין ומהדרין מן המהדרין. מצוות חנוכה זה המצווה היחידה בכל הכתר, בכל ה-620 מצוות דאורייתא ודרבנן, שיש בה מהדרין בתקן. בכל המצוות האחרות, מי שרוצה מהדר, מי שלא רוצה לא מהדר, מי שרוצה קונה אתרוג ב-20 שקלים, מי שרוצה קונה אתרוג ב-150 דולר. אין שום חיוב להדר. במצוות חנוכה, בתוך התקן, יש הידור. תראו לכם, היום אדם שהדליק נר חנוכה, נר איש וביתו בכל הימים, נר אחד. ביום השמיני, נר איש וביתו אחד. מה זה, איך יסתכלו עליו? מצוות חנוכה, המצווה היחידה, אפילו במצוות דאורייתא אין דבר כזה. שההידור הוא חלק מהמצווה, למה? אומר הרבי, כי חנוכה זה זמן שנותנים יותר. החשמונאים נתנו יותר, הקדוש ברוך הוא נתן יותר, וגם אנחנו בכל הדורות נותנים יותר. זה זמן של התקרבות מיוחדת לקדוש ברוך הוא, שמאיר הקשר המיוחד שיש בין יהודי לקדוש ברוך הוא, מלכותו ברצון קיבלו עליהם, ימים של אור, ימים של גילוי של מסירות נפש, אז בכל הדורות זה נשמע. אז אנחנו חייבים להדליק נר אחד לכל המשפחה בכל הימים, אנחנו הולכים ומדליקים, בלי להיכנס למריבות, או לכל אחד, או לכולם וכולי, אבל מוסיפים כל יום. אז זה העניין הזה שהרבי מוציא מהנס הגדול הזה שהיה להם. נס מתחדש, למה? כי הם עשו פעולה לא נורמלית. הם הלכו ומסרו את הנפש במלחמה על עניין של תורה ומצוות, דבר שהם לא חייבים עליו, אז הקדוש ברוך הוא הלך ונתן להם דבר כזה. רק רציתי לסיים בכל זאת בסיפור יפה שקראתי על רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, דווקא קשור לסוכות, שהוא בסוכה שלו היה מארח את כולם. הם פותח את הסוכה לכולם. ופעם, ודווקא התלמידי החכמים הגדולים רצו לאכול איתו בסוכה בלילות החג, והוא לא היה נותן להם להיכנס, רק האנשים הפשוטים אוכלים איתו. פעם הוא שאלו אותו למה, אז הוא הסביר. הוא אמר, כשאני אבוא למעלה, התחילו לדגדק איתי, ולהגיד לי, לא מגיע לך להיכנס לגן עדן. אז אני אגיד להם, אני את הסוכה שלי פתחתי לכולם. לא דגדקתי. מי שביקש להיכנס, נתתי לו להיכנס. אז גם כן אני אבקש אתכם שלא, שבאותה מידה אל תדקדקו איתי. רק בשביל נס חנוכה, זה מידה כנגד מידה. החשמונאים נתנו, אז גם הקדוש ברוך הוא נותן, וגם אנחנו מאדרים כל אחד, אז מילא גם הקדוש ברוך הוא מוסיף לכל אחד יותר ממה שמגיע לו, יותר ממה שהוא חייב. יישר כוח.